שומעים שזה הארץ. הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. אבטלה, נישואים, גירושים וזבל. אלה הנושאים המרכזיים שלנו השבוע. עם סמי פרץ, נתנאל גמזו, מיכל הראל, נדבר על הקורונה הכלכלית. מצד אחד, השכר בהייטק רק עולה, ומצד שני, גם המלצרים נהיו בעלי מקצוע מבוקשים. למרות כל זאת, שיעור האבטלה נותר גבוה. ננסה להבין מה קורה בשוק התעסוקה ואיך יוצאים מהמשבר הזה. בהמשך, אבא אילוז ושני ליטמן עם תמונות מחיי הנישואים. האם הסדרה המדוברת תעלה את שיעור הגירושים? מה המשמעות של פרידה בעידן הנוכחי? והאם כל זה קשור לבורגנות וקפיטליזם? צפרי רינת וגיל יבנה יהיו פה לסיום לשיחה על פסולת. אין מקום במזבלות, המחזור לא מספק, והישראלים מסרבים לצרוך ולזרוק פחות. שוק העבודה מתנהג בצורה קצת מוזרה אחרי הקורונה. ננסה לנתח מה קורה שם עכשיו ולאיפה אנחנו הולכים. איתנו שלושה, סמי פרץ, נתנאל גמז מדה מרקר, שלום.
אהלן.
וגם מיכל הראל, מנכלית מנפאור ישראל.
שלום.
אז אנחנו פה היינו ב1,300,000 מובטלים, המספרים ירדו, אבל בעצם יש פה איזה שני שווקים של אנשים שמחפשים עבודה התחלתית, מלצרים וכו', ויש את השוק של ההייטק, שני מתנהגים בצורה לחלוטין שונה.
שתי כלכלות שונות לגמרי, קשה מאוד להשוות ביניהן, אבל מה שמשותף זה שבשתיהן יש מחסור מאוד גדול בעובדים, בין אם זה מצד הכלכלה הישנה המלצר, או איש הייצור, או כל מקצוע אחר שלא דורש יותר מדי הכשרה ומיומנות, לבין התפקיד שאולי דורש את ההכשרה ומיומנות הקשה ביותר של מדעי המחשב ומקצועות ההייטק, יש שם מחסור מאוד מאוד כבד בתפקידי טכנולוגיה. הערכה כרגע היא שחסרות בין 13,000-20,000 משרות בתפקידי הטכנולוגיה בחברות ההייטק.
בואו נתחיל עם המלצרים. למה יש למצוא מלצרים ובתי הקפה אפילו לא נפתחים חלק מהיממה כי אין להם עובדים?
כן, אז היה באמת תהליך שבו הרבה אנשים שעבדו בתחומים האלה של הסעדה, של שירותי רוח, למדו להסתדר בתקופה הזו בלי סוג העבודה הזה, אם זה באמצעות קבלת באבטלה, חלט וכו', אם בעבודות אחרות, אם בחוסר מחויבות למקום עבודה אחד, אלא לכמה מקומות עבודה, ובסך הכל למדו. אני לפני כמה ימים פגשתי מסעדן שהביא מסין כמה קורקינטים שאותם הוא מתכוון לתת לעובדים שיתמידו אצלו, לא זוכר בדיוק כמה, 8 או 10 חודשים, עד כדי כך הגענו למצב
וואו,
שבו...
וואו, כמו בהייטק.
ממש הייטק, אבל הוא באמת נמצא במצוקה, כל העסק בנוי על שירות, ואם אין לך את האנשים שיתנו את השירות, אז העסק לא יצליח להתרומם.
כי המשכורות נמוכות ואנשים לא רוצים ללכת לעבוד בשביל השכר הזה?
אתה יכול להגיע לשם גם למשכורות קצת יותר טובות. העניין הוא שאני חושב שאחרי המשבר הזה, ואחרי הפתיחה סגירה, יש אנשים שאומרים, האמת לא בא לי לעבוד אצל אדם ששולח אותי תוך דקה משוק העבודה, אני מעדיף לעבוד במקום שיש בו קצת יותר ביטחון, לצורך העניין וולט. ענף המשלוחים סגסג בתקופה הזו, אז אתה אומר, במקום שיפתחו ויסגרו וישלחו אותי הביתה מתי שבא להם, אני אעבוד במקום קצת יותר מסודר, לא בהכרח עם שכר יותר גבוה, אבל עם קצת יותר יציבות. אני חושב שאם יש משהו שאנשים חיפשו בתקופה הזאת, זה איזושהי יציבות, איזושהי נקודת אחיזה.
תראה, כשאנחנו מסתכלים היום על כמות המשרות הפנויות, מתוך כ-137,000 נכון לספטמבר האחרון, בסביבות ה-85% זה בעצם משרות זוטרות או עד לבל ביניים. אני מדברת על משרות של שכר מינימום עד 9,000-10,000 שקלים, וזה אומר שבעצם הביקושים הכי גדולים הם למשרות האלה.
טוב, אם היה עולה השכר, אני מניח שיותר אנשים היו מגיעים, לא?
יכול להיות. המשרות האלה מאופיינות לא רק בשכר יחסית נמוך, אלא גם בדרישות שהן יחסית דרישות יותר משמעותיות, לפעמים עבודה פיזית, לפעמים לעמוד על הרגליים כל היום. ובסופו של דבר, כשמישהו שהוא באמת בתחילת דרכו בשוק העבודה, או בעל מיומנויות שהן לא מאוד מאוד נרחבות, מחפש עבודה היום, כמות ההזדמנויות שנפרסת בפניו היא עצומה. והוא בעצם נמצא היום במה שאנחנו קוראים לו שוק של עובדים, והוא יכול לבחור ולחפש ולהחליט במה הוא רוצה לעסוק.
זאת אומרת, גם אותו מלצר, בניגוד לעבר שהיה חייב ללכת לבית קפה אחד שהסכים להעסיק אותו, היום יכול לבחור או בין בתי קפה או להחליף מקצוע.
לגמרי. אם פעם, לצורך העניין המלצרות, הייתה אחת העבודות היחידות שאפשרה לך גמישות ולתת כמה משמרות שאתה רוצה בשבוע, היום זה משהו שניתן להשיג במגוון גדול של תחומים. מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים בעצם על שוק העבודה ומודדים כל הזמן את כמות המובטלים באזור ה-200,000 עכשיו, אנחנו לא סופרים בעצם קבוצת אוכלוסייה מאוד מאוד חשובה, שלפני הקורונה עבדה, ומאז לא חזרה לעבוד, והיום, לצורך העניין, כשהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מרימה טלפון ושואלת, אם אתה עובד, לא עובד או מחפש עבודה, הם כבר עונים שהם לא מחפשים עבודה.
אז מה הם עושים האנשים האלה שלא מחפשים עבודה? חיים על ההורים או על, אתה יודע, ירושה מהסבתא?
חיים על חסכונות, על קצבאות.
אגב, חלקם לא בהכרח צעירים שנפלטו משוק העבודה, אלא אנשים שהיו יחסית קרובים, נגיד, לגיל פרישה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים לפני. החזרה שלהם לשוק העבודה בעייתית, יש להם יותר חששות בנושאי בריאות. יכול להיות גם, אתה יודע, עייפות חומר, אחרי שאתה יושב בבית איקס זמן, אתה אומר, טוב, אני כבר פחות או יותר עושה הערכת מצב, מה יש לי, מה אני יכול להתקיים.
טוב, תמיד דיברו גם שברגע שאתה מופתל, אחר כך קשה לחזור להיות מועסק, כי אתה מתרגל לא לעבוד.
נכון, וגם אתה אומר, אוקיי, למדתי להסתדר פחות או יותר, אני יכול לחלטר באיזה יומיים בשבוע באיזשהו מקום ולעשות השלמת הכנסה, ואני לא צריך לחזור למחויבות הטוטלית של משרה מלאה.
רואים את זה גם במשברי עבר בעולם, בישראל. בעצם כשיש כזה משבר בסדר גודל כזה, אנשים באמת, כמו שסמי אמר, בגיל לקראת הפנסיה, כבר נוצר איזה גשר לפנסיה והם כבר לא חוזרים. בין אם הם רוצים ובין אם לא.
חלקם קודם כל עובד, הוא רק עובד בשחור, צריך לומר את זה. היום הרבה יותר עובדים בשחור מאשר לפני כן. בתקופת הקורונה שמענו המון ממעסיקים שעובדים לא מעוניינים לחזור לעבוד בצורה רשמית, כמובן שהם מקבלים תשלום חל"ת או דמי אבטלה, אבל הם מוכנים לעבוד אצלם בשחור, ואז מייצרים לעצמם הכנסה יותר גבוהה. אבל מה שאנחנו באמת פוגשים אצל אנשים שלא היו חלק משוק העבודה מעל 12 חודשים, שיש איזשהו סוג של מחסום פסיכולוגי, ישבת בבית, לא משנה אם אתה צעיר ואתה לומד באוניברסיטה, אם אתה הורה לילדים קטנים וניצלת את ההזדמנות הזאת שהם לא היו במסגרות, או שאתה קרוב לגיל הפנסיה, הקושי הזה לחזור בעצם לסיטואציה הזאת שאתה קם מדי בוקר, במיוחד שמדובר בעבודות שהן לא עבודות פשוטות ודרושות הרבה מאמץ ומשאבים, לקפוץ מעל המחסום הזה זה משהו שדורש השקעה מאוד משמעותית, וכשאנחנו מסתכלים על זה ומנסים לחשוב מה ואיך צריך לעשות כדי לגרום ולהחזיר את האנשים האלה לשוק העבודה, אני חושבת שנדרשת פה השקעה משני סוגים ושני כיוונים. הראשון זה בעצם איזשהו סוג של תמיכה.
של הממשלה שתיתן כסף ואולי ללמד אותם.
אני מדברת קודם כל אפילו על תמיכה וליווי מקצועיים. ומעבר לזה אני חושבת שיש צורך באיזשהו סוג של פיצוי כלכלי. אפשר להגיד שזה לא פייר וזה לא הגיוני ולמה הם ולא אחרים. בסופו של דבר כולנו נצא נזכרים בזה שהם יחזרו וישתלבו להיות חלק משוק העבודה. זה יכול להיות מענק שמשלמים אחרי 6 חודשי עבודה, זה יכול להיות הקלה במס.
זאת אומרת, איזשהו בונוס שתחזור לעבודה.
למשל, הקלה במס, אם רמות השכר הם כאלה שאתה יכול ליהנות מזה, חייבים לעשות כאן איזשהו סוג של שינוי, מכיוון שמה שאנחנו שומעים מלקוחות, ואני מדברת איתך על חברות גדולות ועל עסקים, על מוסכים קטנים, בדרום, בצפון, במרכז, לא משנה מה, הם מגיעים למצב שחלק גדול מהם לא מצליחים לתפקד ולתת את השירות שהם רוצים לתת ללקוחות, כי אין להם מספיק כוח אדם, שלא לדבר על האפשרות לגדול ולהתפתח.
בוא נגיע עכשיו לשוק ההייטק, גם שם הבעיה שקיימת כבר הרבה שנים, חשבו שבקורונה יתחילו פיתורים ואולי השוק יתאזן, זה לא קרה, השכר קפץ וצריך הרבה יותר עובדים.
כן, כרגע, אגב, נכון ליולי, השכר הממוצע בהייטק הוא 27,000 שקלים, קצת מעל השכר הממוצע במשק.
כמעט פי 3.
הקורונה עשתה רק טוב להייטק. ההייטק גם הציל את הכלכלה הישראלית מפגיעה הרבה יותר חמורה במשק, בכלכלה שלנו. יש שם פשוט טירוף. השכר בסי, הגיוסים בסי, סי מתנפצים כל יום. אבל יש מחסור מאוד חמור גם בתפקידי טכנולוגיה, אגב, תפקידי מעטפת.
סמי, זה באמת שתי כלכלות?
זה בהחלט שתי כלכלות, וזה לא מהיום, ואני חושב שהקורונה העצימה או חידדה אפילו את ההבדל בין שתי הכלכלות. צריך להבין גם שהסיפור של ההייטק קשור לעובדה שעשינו פה קפיצת מדרגה בצריכת שירותים דיגיטליים בשנה וחצי האחרונות, עבודה מרחוק, לימודים מרחוק, קבלת שירותים מרחוק.
פשוט היינו בבית והתרגלנו.
התרגלנו, והרבה מאוד אנשים למדו לעשות את זה. אתה יודע, היום למשל, אם אתה רוצה ללכת לבנק, לסניף הבנק שלך, אתה צריך להזמין תור מראש. זה לא היה לפני הקורונה.
ועדיף לא ללכת לבנק, עדיף להשתמש באפליקציה.
כן. אבל בסדר, לפעמים אתה צריך גם להגיע לבנק. לפני הקורונה, אגב, הבנקים לא אישרו לעובדים שלהם לעבוד מהבית. הם לא רצו שתהיה להם גישה מרחוק לנתונים ולמידע הסודי. היום הם מאפשרים להם, מצאו את הפתרונות האלה. כלומר, זה גרם למהפכה דיגיטלית על סטרואידים בשנה וחצי. והדברים האלה משנים מאוד את שוק העבודה. עדיין לא הגענו למצב, איך נקרא לזה, של שיווי משקל בשוק העבודה, לא בהייטק, לא במקצועות היותר זוטרים. למעשה, יש הרבה מאוד שווקים שנמצאים בחוסר שיווי משקל, גם שוק הסחורות העולמי. אתה יודע, יש הרבה מאוד ביקושים, יש כסף זול, אנשים רוצים לקנות, רק מה, יש עיכוב בשרשרת האספקה, דברים קצת יוצאים משיווי משקל, זה מעלה גם את מחירי האנרגיה וכו'.
טוב, כדי להגיע להייטק, אתה נדרש ללמוד יותר זמן, זאת שיווי משקל לוקח כמה שנים להגיע, אם חסרים כמעט 20,000 מהנדסים, אז יהיו מהנדסים אולי בעוד 4-5 שנים, לא יהיו מחר.
נכון, או שפשוט יעבירו חלק מהפעילויות, וחברות ישראליות עושות את זה, מעבירות פעילויות לאוקראינה, להודו, למקומות אחרים.
חלק ממה שחברות הייטק מנסות לעשות, זה לקבל אישורים מהממשלה, להביא לכאן עובדים זרים, אבל עובדים זרים, מה שנקרא במסגרת המומחים, מהנדסים מנוסים, לא את המהנדסים הג'וניורים שלכאורה מביאים אותם כדי להוריד את רמות השכר ועלויות ההעסקה, אלא באמת להביא את האנשים האלה כדי להבטיח שהחברות יוכלו להמשיך לתת שירות לגדול ולהתפתח. ואנחנו רואים את הדבר הזה גם מהצד השני של מסעדות, מלונות וכן הלאה, שהם גם מנסים בעצם לייבא עובדים מבחוץ. לא משנה אם זה עובדים מהשטחים או עובדים זרים שמגיעים בעצם מעבר לגבולות הרחוקים, מתוך איזושהי תחושה והבנה שיש משרות ותחומים. אני לא מדברת כמובן על מהנדסי תוכנה וכן הלאה, משרות ותחומים שהישראלים פשוט לא מוכנים לעבוד בהם.
טוב, תמיד דיברו על חקלאות אגב, וכנראה שזה פשוט מתרחב.
זה הרבה יותר רחב היום. שאנחנו מסתכלים בעצם כמעט על כל משרות האנטרי לבל, משרות שמשלמות פחות מפעמיים שכר מינימום, או פחות משכר ממוצע במשק, הסיכוי שלך למצוא היום עובדים הוא מאוד נמוך. אני יכולה לתת לך נתונים סטטיסטיים של פניות יזומות שלנו, נניח ל-500 עובדים, להציע משרות מהסוג הזה, ברמות השכר האלה, הלא הוא כמעט מיידי.
זאת אומרים לך, אני לא מוכן לעבוד בשביל הסכום הזה.
לא מוכן לעבוד. יש לי מגוון גדול של אפשרויות, אני לא חייב להתפשר על התחום הזה.
אז אולי פתרון אבל זה להעלות את שכר המינימום?
אני חושבת שהעלאת שכר המינימום היא מאסט. כמובן צריך לראות איך עושים את זה בצורה נכונה, מכיוון שבמדינה שאנחנו חיים בה, כמעט כל העלויות, המיסים, השינויים, צמצום שעות העבודה, ואני יכולה להרחיב פה עוד המון, בסופו של דבר מושתת על המעסיקים, ואני חושבת שבמשק כמו של היום, הממשלה חייבת להתערב בצורה כזאת או אחרת, ובעצם לתת את הפוש הזה ולראות איך היא משתתפת לפחות בחלק מהעלויות.
נתנאל, איך באמת מביאים את זה לשיווי משקל שאנחנו רואים עדיין כמעט 8% אבטלה, מצד שני אנשים לא רוצים ללכת לעבוד, והמעסיקים מחפשים, נראה שזה, אנשים פה הלכו לאיבוד משני הכיוונים.
המצב הזה של אבטלה גבוהה וביקוש כל כך גבוה לעובדים של, כמו שמיכל אמרה, 137,000 משרות פנויות, זה נתון די חריג מבחינה כלכלית, אנחנו לא מכירים דברים כאלה, בדרך כלל ביקוש גבוה קורה כשיש אבטלה נמוכה. צריך קצת לחכות ולראות איך אנחנו מתייצבים, אנחנו עכשיו אחרי החגים, עכשיו יש לנו משהו כמו עשרות אלפי מובטלים בני 45 פלוס שמאבדים בימים אלה את הזכאות שלהם לדמי אבטלה, אף אחד כמעט לא מדבר על זה. יכול להיות שהם ידחפו לחזור לשוק העבודה, אבל אם זה יימשך ככה, המצב הזה, אז תהיה לנו פה בעיה מבנית בשוק העבודה. יש כבר עכשיו מיסמאץ' פער בין מה שהעובדים רוצים למה שהמעבידים דורשים ומחפשים, וזה יכול להיות בעיה שתעיק מאוד על המשק.
אנחנו רואים את הפער הזה בשני כיוונים, גם ברמת הרצון, כמו שנתנאל אמר, המשרות שקיימות בחוץ והמשרות שהעובדים מחפשים, וגם ברמת המיומנויות, כשאנחנו מסתכלים על רשימת המיומנויות, לא שרואים את זה היום, היום המודעות נראות כמו מודעות מיתוג. בוא אלינו, ומה שנקרא, לפרוס לך שטיח אדום,
ניתן לך קורקינט.
בונוס חתימה, בונוס פרישה, בונוס התמדה וכן הלאה, נוגעים בהכל, ברמות השכר, בתגמולים, בהטבות, בגבישות ועוד ועוד, אבל כשמשווים בסופו של דבר, ואתה מקבל כבר מועמד שרוצה לעבוד, האם יש לו את המיומנויות שאתה צריך כדי שהוא יוכל לבצע את העבודה בצורה נכונה? לא תמיד. וגם אפילו כשמסתכלים על המשרות שנתנאל הגדיר קודם כמשרות שלא מצריכות מיומנות גבוהה, כשאני מכניסה טבח למטבח והוא לא יודע מה הוא עושה, לוקח לו פי שתיים. ואם חדרנית צריכה להספיק לנקות 10 חדרים ביום עד שמישהו ייכנס בשעה היהודה, והיא לא יודעת מה היא עושה, גם זה משהו שלוקח זמן ללמוד, ויש לזה גם עלויות אלטרנטיביות.
אז זאת תמונת המצב הנוכחית. שר האוצר ליברמן רואה בזה הצלחה מאוד גדולה. הנה בישיבת הסיעה שלו השבוע הוא מדבר על ניצחון ענק של ישראל בקורונה הכלכלית.
גם האופטימיסטים הכי מרחיקי לכת לא חשבו ולא ציפו שנגיע לתחזית צמיחה של 7% והגירעון סביב 6%. זה לא קרה מעצמו, זה תוצאה של 3 החלטות דרמטיות שממשלה הזאת קיבלה. 1. ביטול החלט. 2. קורונה וחיסון השלישי, בוסטר ראשונים בעולם. והחלטה אולי הכי דרמטית להשאיר את המשק פתוח, והחלטה לחיות לצד הקורונה בלי סגרים.
סמי, באמת בלימודי הכלכלה שלי למדנו שבסוף יש שיווי משקל, העקומות נפגשות ההיצע והביקוש, וכמו שאמרת, שיווי משקל אנחנו לא מגיעים, זה עניין של שנים? כמה זמן זה ייקח? אנחנו עדיין בטראומה?
אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אנחנו לא יודעים אם אפשר להכריז על סופו של אירוע הקורונה, יכול להיות שאנחנו עוד נחווה עליות
גל חמישי, שישי.
אבל אני אגיד לך מה, היה פה משבר גדול, אנחנו לא יודעים אם הוא יסתיים, ומשברים צריך לדעת לנצל אותם. בישראל אין מנגנוני הכשרה מקצועיים טובים. אגב, לכאורה, מסיבה טובה, הייתה פה אבטלה מאוד מאוד נמוכה, עד לפני הקורונה, 3.5%, כאילו לא היה צריך. אבל האמת שכן היה צריך, כי אתה מסתכל על מגמות הארוכות הטווח של טכנולוגיה ודיגיטציה ותחרות וגלובליזציה ותוחלת חיים ארוכה, ברור לך שכל אחד מאיתנו יצטרך לעבור איזושהי הכשרה בימי חייו כדי להתאים את עצמך
להחליף מקצוע או כישורים.
להחליף מקצוע או סתם להיות רלוונטי כדי שבסבב הפיתורים הבא לא יבואו ויגידו לאדם בן 50, הוא כבר פגר תעסוקתי, אין לנו מה לעשות איתו. אם הבן אדם חי גיל 85, צריך למתוח את היכולות התעסוקתיות שלו כמה שיותר קרוב לגיל הפרישה.
טוב, אבל בקצב של ישראל זה אולי עוד 10 שנים תהיה תוכנית, לא?
לא, חייבים לעשות את זה עכשיו, מדברים על זה הרבה. שוב, אין פה יכולות בתחום הזה, אני חושב שצריך לעשות את זה כמשימה גדולה. במובן הזה, דווקא טוב שיש אבטלה של 8%, ואולי טוב שהיא תישאר פה עוד איזשהו זמן, כי אחרת, אם היא תתפוגג, אז תיעלם תחושת הדחיפות. ושוב, הכשרה מקצועית זה דבר שצריך לעשות אותו, גם כששיעור האבטלה הוא נמוך, כי אתה רוצה איכשהו להכין את האנשים לקראת הסבב הבא, ויבואו הרי עוד משברים.
בהחלט, שאנחנו מסתכלים על זה, והרבה פעמים אנחנו ככה מלווים ומסייעים למשרדים ממשלתיים לחשוב מה ואיך צריך לעשות ואיזה הכשרות צריך לבנות, בשוק כמו של היום עם הפער הנוכחי, מעבר לחשיבה קדימה של מה יצטרכו בעוד 3 או 5 שנים, צריך לבנות הכשרות גם לתחומים שבהם יש מצוקה ומחסור עכשיו, וכמובן לייצר סיטואציה שאתה מושך מספיק אנשים כדי לעבור את ההכשרות האלה, כי אם אתה מבקש מבן אדם לקחת ולעשות איזשהו פאוז בחיים שלו למשך חצי שנה או שנה, צריך לדאוג לאיזשהו סוג של דמי קיום, שכמובן יכולים להיות מותנים בעבודה בתחום שלמדת לאיזושהי תקופה, כדי שהדברים האלה לא יהיו רק buzzwords, אלא באמת ימשכו עשרות אלפי אנשים.
מאמץ לאומי שיצליח.
לגמרי.
מיכל הראל, נתנאל גמס וסמי פרץ, תודה.
תודה רבה.
תודה.
שהסדרה המקורית הזאת יצאה ב-1973, האשימו את איגמר ברגמן הבמאי בעלייה חדה במספר הגירושים, לפחות באירופה. עכשיו יוצאת הגרסה החדשה של חגי לוי, תמונות מחיי הנישואים, יהיו הרבה ספוילרים בשיחה הזאת, גם נשמיע קטעים. שלום שני ליטמן.
שלום.
אז אנחנו הכרחנו אותך לראות גם את המקור וגם את החלק...
הכרחתם. היה כיף.
היה כיף, היה כיף. אז תכף נדבר על זה, וגם שלום לפרופסור אווה אילוז מהאוניברסיטה העברית.
שלום.
אז גם את שימשת בתור יועצת לסדרה הזאת.
יועצתי זה מילה קצת חזקה מדי למה שעשיתי.
אז מה עשית?
לא, היו לי כמה שיחות עם חגי, בעיקר על העובדה שהגיבורה המרכזית שלו, מירה, למעשה היא זאת שעוזבת ולא הגבר.
היפוך התפקידים המגדרי בניגוד לסדרה.
כן, זה בעצם החידוש. הגדול של חגי, ואז ניסינו להבין ביחד מה המשמעויות התרבותיות של הדבר הזה, ומה הדבר הזה עלול לעורר אצל הצופה, וכבר אז חשבתי ולא שיניתי את דעתי, שיש קושי בלהציג גיבורה כזאת.
מה הקושי?
הקושי היא של עדיין, אני חושבת, נשים מוגדרות על ידי העבודה הטיפולית שלהם, ואישה שבוגדת בייעוד האימאי שלה, שזה קצת מה שקורה לפחות עד חלק מהסדרה, היא גיבורה להערכתי אז, לפני שראיתי את הסדרה, שחשבתי שלצופה יהיה קשה להזדהות איתה גם בעידן הפמיניזם. זאת אומרת, זה נראה לי החזית האחרונה שלא נגענו בה בתרבות שלנו. אימא צריכה להישאר אימא, ומחויבת קודם כל לילד שלה. והעובדה שהיא בוחרת משהו אחר, לדעתי יצר בשביל הכותב של הסדרה איזשהו קושי, לדעתי, בכתיבה של הדמות.
זאת אומרת, כשזה היה גבר והוא עזב את אשתו והשאיר את הילדות לבד, זה היה מקובל, וברגע שאישה עושה את זה, זה לגמרי לא מקובל?
אני חושבת, זאת, אני לא אומרת שהעובדה שהגבר בסדרה של ברגמן ב-73 זה היה לגמרי מקובל. ב-73 עדיין היו משמעויות כבדות סביב גירושים. אבל אני לא חושבת שאנחנו ממהרים לראות אותו כקר, מרושע, אמביציוזי, חושב רק על עצמו, אגוצנטרי, דבר שאנחנו הרבה יותר מוכנים לחשוב עליהם כשמדובר באישה. תסתכל על הילרי קלינטון. העובדה הפשוטה שהיא רצתה לרוץ לנשיאות, ושבעצם כל החיים שלה היא הייתה מעורבת בחיים הפוליטיים, זה דבר שרדף אותה כל החיים שלה כאישה אמביציוזית וקרה.
טוב, גם הבגידות של בעלה, אם הזכרנו.
מה הבגידות של בעלה.
גם זה רדף אותה.
לא, סלחו לו את זה, ולא סלחו לה את זה.
בדיוק.
אז מצביע על הסימטריה הזאת, שקיימת עדיין בצורה מאוד חזקה בתרבות.
שני, כשמסתכלים על הסדרה מ-73, זה עדיין רלוונטי, או באמת היפוך התפקידים פה היה מתבקש?
אני דווקא חושבת שהעובדה שיוהן בסדרה השוודית, בעצם גם הוא עוזב את הבית ועוד לשמונה חודשים, אצל חגי לוי זה קוצר לשלושה, אבל הוא עוזב לשמונה חודשים לפריז, והוא לא אומר מילה לילדות, יש להם שתי בנות. אותי זה זעזע גם כשראיתי את זה בפעם הראשונה מזמן, לא עכשיו.
How long are you going for?
I don't know, it depends.
Still trying to figure
Three
out?
3 months.
What about Ava? You thought about...
I'll see her every other weekend. Got it in you the contract. It? It'll be a long weekend, Friday to Sunday, so... Flight's 11 hours, not the end of the world. I'll get a hotel nearby and she can stay with me. And then there's Skype and there's FaceTime. I mean, I could talk to her every night. People do this. I won't be the first or the last. Men do it all the time. And then, you know, it's not really a big deal. So.
As long as you've convinced yourself.
I don't care if I'm convincing anyone. I don't give a shit. You can think I'm a monster. Think whatever the fuck you want. I don't care.
טוב, גם פה הגיבורה הולכת ולא ברור אם היא אומרת משהו לילדה.
כן, אבל היא כן מתייסרת לגבי זה, זאת אומרת, הנושא עולה, היא כן אומרת, הוא שואל אותה, היא עונה, היא אומרת, אני אבוא כל סוף שבוע להיות איתה, אני אדבר איתה בסקייפ, זאת אומרת, והיא גם, זה גם הדבר שגורם לה לפקוט, אחר כך רואים אותה יושבת ליד המיטה של הילדה, ואנחנו מדברים על הסדרה האמריקאית. אני חושבת שברור שהייתה פה דרמה בעניין הזה, גם בהקשר של העיבוד, אני לא חושבת שבסדרה המקורית זה עבר חלק, אני חושבת שיוהן הוא מכל מיני בחינות, גם האופן שבו ברגמן ניצב אותו, הוא דמות שבאמת מאוד קשה להזדהות איתה, ואני חושבת שמה שחגי רצה בגרסה שלו, זה להפוך, זאת אומרת חלק מהעניין של היפוך התפקידים היה כדי לאפשר הזדהות גם עם הצד העוזב, ואני חושבת, זאת אומרת אני מסכימה עם אבא שזה אכן יצר קושי לגבי הדמות שלה, כי באמת מאוד קשה לנו...
היא סוג של דמות טרגית, לא?
היא סוג של דמות בת זמננו, אני חושבת, היא מסימני הזמן, אישה שרוצה הכל, וגם מרגישה בניגוד למריאן בגרסה המקורית, שמגיע לה, כלומר, הגיע הזמן שלה.
היא לא דמות טרגית, הייתי אומרת.
בסוף, בוא ניתן פה קצת ספוילרים, הנה ההודעה שהיא מודיעה על זה שיש לה בן זוג אחר.
I fell in love with someone. He's the CEO of an Israeli startup that we're buying out in... He's Israeli from Tel Aviv. I don't know how it happened. It happened. I feel terrible about it. But it was good for me. Please say something. Please.
What do you want me to say?
אבל אחר כך בהמשך הסדרה, למי שלא ראה, אז קצת נקלקל, אז גם מפוטרת מהעבודה שלה, גם הבן זוג שלה עוזב אותה חדש, ו... הרבה דברים מתפרקים, סוג של משבר גיל 40 גם שם.
כן, כן, לא, לא, לא הייתי אומרת שזה טרגי, רק כי דמות טרגית זה אחת שמקבלת את החוק, איזשהו חוק על עצמה, ומוכנה לוותר או להקריב הרבה בשבילו. לגביה זה לא ברור מה היא מוכנה להקריב, להפך היא דמות כמו שאת אמרת שאני מאוד עכשווית, כי היא קודם כל חושבת על עצמה, ובעצם הסדרה היא סוג של... אני חושבת, מחשבה, זה מזמין אותנו לחשוב על המגבלות של הפרויקט של הגשמה עצמית, כי זה מה שמניע אותה בהתחלה. היא מאוד מושקעת בקריירה, היא מוצאת מאהב מלהיב, אז יש
לה... ישראלי צעיר.
ישראלי צעיר ונאה.
חגי לוי אמר בראיון לארץ שהוא מאוד הושפע מהספר שלך, ואמר שמיוחד הטענה על תרבות הצריכה, שהיא דוחפת אותן לרצות להחליף בני זוג. זה אכן... בא לידי ביטוי מאוד בסדרה, לא?
אז זו את אשמה.
הכל, ברור. בטח אין קשר ישיר בין תרבות הצריכה לבין תופעת הפרדות. אם רוצים לחפש, לא בדיוק השם, אבל תהליך תרבותי שמסביר מה קורה, הייתי יותר מסתכלת על המהפכה המינית של שנות ה-60, שהצטלבה ונפגשה עם התרבות הצרכנית. המהפכה המינית... הולידה פרקטיקות חדשות, כמו למשל הסקס המזדמן, אבל יותר מזה, היא הולידה את הרעיון שקדם לה כמובן עם המהפכה הפרוידיאנית, אבל שבאמת באה לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה והתפשטה, רעיון שסקס צריך להיות להנאה, ולא רק שסקס צריך להיות להנאה ולא רק לרוויה, אלא גם שהוא שווה לגברים ונשים, וגם מה שזה הוביל עליו זה סקסואליזציה מאוד חזקה, לא רק של הגוף, שהגוף צריך להציג את עצמו עכשיו כסוג של משטח מיני, עם מיניות, אלא גם זה הוביל לשינוי הגדרה ביחסים בתוך זוגות. ומה השינוי הזה? זה זה שמיניות הפכה להיות הזירה שבה הקשר בא לידי ביטוי. אפשר להגיד באמת שהמציאות הממשית, הממשות של הגשר בא לידי ביטוי במיניות, כך שזה לגיטימי לעזוב עם קשר מיני טוב או לא טוב. בסדרה של ברגמן, כמו בסדרה של חגי לוי, מזכירים את המיניות. אצל יואן, נדמה לי, בסדרה השוודית, מתלונן על זה שאין להם כבר מין.
גם אצל חגי לוי.
וגם אצל ג'ונתן אנחנו מבינים שהחינוך האורתודוקסי שלו הופך אותו לסגור ולא בדיוק משוחרר בדבר הזה. אז העובדה שמיניות הופכת להיות התשתית המציאותית פר אקסלנס של הקשר, זה דבר שמשתנה ושמסביר למה בעצם ברגע שהקשר המיני כבר לא עובד, אז יש לגיטימציה להחליף את הפרטנר.
למרות זאת, בפרק 4 למשל יש ריב מאוד מתוקשר בין בני הזוג שסוף סוף האמוציות יוצאות ויש תשוקה ויש סקס. זאת זה למרות שהם מחליטים להיפרד.
Not a day goes by that I don't thank God that I realized how amazing sex can be and I didn't have to waste my life.
You are the most asexual person I ever met and you made a thousand theories to justify it.
It's true. And you know what? It turns out all I needed was a woman who actually wanted me as I am.
I teach you everything
about sex. That's exactly right. That's exactly the problem. You taught me and you managed me and you told me how we would do it and when we would do it and everything
about it. Oh my God, that's so unreal.
You would scold me like a fucking child.
כן, אבל הסקס פה בא לבטא בדיוק את מה שאני אומרת, שיש עדיין קשר רגשי חזק ביניהם. זאת אומרת, אם הם יכולים עדיין לקיים סקס, זה אומר שיש עדיין קשר מאוד חזק ביניהם. זה בדיוק הנקודה שלי. שהם יכולים להגיד אחד לשני דברים הכי נוראים, להיות אלימים אפילו פיזית אחד עם השני, אבל אם הם מקיימים סקס, אז הכל בסדר. זה מביע בדיוק את הרעיון הזה, שהאונתולוגיה, כאילו הממשות האולטימטיבית של קשר היום נמצאת במיניות. זו צורה לדעתי מאוד צרה שהיום איתה אנחנו מגדירים יחסים.
את חושבת שבסופו של דבר, גם, כלומר, כשמגיעים לסוף הסדרה, יש שם עדיין אהבה? האהבה היא איזשהו נושא שהיא בכלל מושג שקיים שם באמת?
אני חושבת שכן, אבל נראה לי שמה שהסדרה של חגי מחדשת לעומת הסדרה של ברגמן, נדמה לי, אני לא יודעת אם הוא יסכים עם זה, זה שהוא מכניס שם את המושג של home, של בית, מה זה בית. היא אומרת לו שהיא מתגעגעת, ולמה היא מתגעגעת? היא מתגעגעת לבית.
כן.
ובסוף יש את הטוויסט של המבריק, הטוויסט הזה שהם חוזרים לבית שלהם.
דירת Airbnb.
והבית שלהם רק, הם עושים את זה בצורה צרכנית, כי עכשיו הם צורכים את הבית שלהם, והם צורכים מוצר בעצם פנטסמטי. הם צורכים
איזה שם זיכרון. אבל הבית פה זה במובן הפיזי, או הבית
זה
הילדה, הבית?
לא, זה נקודה. לא, זה בדיוק שניהם. בית זה גם מרחב פיזי, שהם לא מזהים אותו, כי מבלים לא מעט זמן להסתכל על הרעיתים ולעשות,
על העיצוב החדש.
ולהגיד עד כמה הם מרגישים זרים, אבל זה גם הבית הרגשי, זה בעצם, והשאלה שזה שואל בסוף, זה באמת מה זה בית, האם זה המרחב הפיזי שבו הם גרו, זה היחידה המשפחתית שהיה להם, או זה האם זה הקשר הזוגי האקסקלוזיבי, הזה שיש להם כאילו מחוץ אל העולם.
כן.
זאת השאלה בעיניי. הוא לא עונה אליה, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לענות אליה, אבל זאת השאלה שהוא שואל. וזה מה שמופיע בסדרה שלא הופיע בסדרה של ברגמן, ושהופך את זה ליותר מעניין בעיניי, כי זה שואל את השאלה של מה זה בית.
כן, אצל ברגמן אגב, הם מגיעים לבית הקיץ הישן שלהם, שהוא עדיין, מריאן עדיין מחזיקה בו, והם מגיעים אליו והם בורחים ממנו לבית של חברים. הם לא יכולים לשאת את החזרה הזאת לבית המשותף, והוא מתקשר לאיזה חבר, והוא נותן לו מפתח בעצם, והם עוברים לבית אחר, שהוא מתפרק, ולא כל כך נעים להיות בו, אבל עדיין הם מעדיפים להיות שם, על פני לנסות לשחזר את הזירה הקודמת בעצם, לחזור אל זירת הפשע. אז מאוד מעניין באמת ההבחנה הזאת שעשית.
אם אנחנו צריכים לסכם את הסיפור הזה, זה מה זה סיפור של אהבה, של כישלון, של החיים המודרניים, מה זה בא לספר?
א', אני חושבת שחגי אמר את זה בעצמו, זה בא לספר שגם אם גירושים, זאת זכות מאוד חשובה שהרווחנו אותה במהלך השנים, יש כאב אדיר בפרידות. ואני חושבת שהוא בסגנון הקצת אופרסיבי של הסדרה, יש משהו אופרסיבי בסדרה, בסגנון הזה הוא בא לתאר את הקושי, את הכאב הגדול. עכשיו, זה כאב שקצת מתחת לרדאר, זה כאילו עניין של אינדיבידואלי, שכולם צריכים לחרוג שיניים, או הכי טוב ללכת לפסיכולוג ולפרנס פסיכולוג כדי לדבר עליו, ובעצם אנחנו לא כל כך שמים לב לזה שהרבה אנשים, העצמי מתפרק אחרי פרידה, אם זה גירושים, גם אם זה פרידה לא במסגרת נישואים. אז זה, בעיניי הסדרה הזאת היא חשובה, כי היא באה להצביע על זה שאנחנו לא מדברים מספיק על
על המחיר.
על הכאב שיש בפרידות.
בהקשר הזה גם יש התמקדות בשני בני הזוג, הילדה מופיעה בפרק מאוד מאוחר, רק בפרק 4 כשיש ריב בין בני הזוג, ג'ונתן פתאום מדבר על ההשלכות של הגירושים על הילדה שלהם.
אבל זה טוב, לוקח זמן עד שמבינים את ההשלכות. א', היא מופיעה גם בפרק הראשון בתור ילדה קטנה, ואחר כך, כלומר, רואים אותה, שוב, הרבה יותר ממה שרואים את הילדות אצל ברגמן. אבל ברור שרק לאורך זמן אתה מבין איזה השלכות היו לדבר הזה על ההתנהגות שלה.
טוב, אבל זה כן שיקול ששני ההורים אמורים לקחת כשהם מחליטים להתגרש או...
כן, אבל זה בדיוק המתח, אני חושבת, בין הרצון להסביע את, לחיות את חייך ובאופן שבו את או אתה חושבים שצריך ונכון, לבין המחויבויות שהתכוונת או לא התכוונת לקחת על עצמך כשעשית ילדים, זה...
יש סתירה בין מוסד נישואים שהוא מוסד כלכלי ומוסד חברתי. כדי לגדל ילדים. זה מוסד, וכמוסד הוא משעתק את עצמו, הוא נמצא, הוא מתקיים על טווח ארוך, ולכן הוא מאתגר מאוד, והוא גם שם שתי אנשים באינטימיות, אפשר להגיד לפעמים כמעט בלתי נסבלת. אז מוסד הנישואים, לא צריך להלל פה מוסד הנישואים, מוסד הנישואים הוא מוסד מאוד קשה ובעייתי, שהייעוד שלו הוא ייעוד גם כלכלי וגם חברתי. מול זה יש את התשוקה, והצורה שבה אולי זה קשור, ואני חוזרת לשאלה הקודמת שלך, זה קשור לתרבות הצרכנות, זה שתרבות צרכנות מקדשת באופן מוחלט את התשוקה. התשוקה של הסובייקט היא הצדקה אולטימטיבית לכל החלטה שלו.
כי צריך ובעיקר, לחדש, לרענן.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז יש איזו סירה כמעט מובנית בלתי נסבלת, בין נישואים לבין התשוקה.
יש שעמום מצד אחד ורצון לתשוקה ומשהו חדש מצד שני.
כן, לפעמים אפילו יותר משעמום, יש פשוט חוסר יכולת למצוא משמעות בכלל בתוך הדבר הזה. ובמובן הזה יכול להיות שהסוף לא עונה לשאלה באמת קשה, שזה בעצם מה לעשות בחברה שלנו.
האם זו הייתה טעות?
עם העודף תשוקה הזאת שמסתובבת כל הזמן, מול מוסדות שדורשים מאיתנו המון התמדה, והמון הקרבה גם של חלק גדול מאיתנו.
אני חושבת שאצל ברגמן התשובה היא יותר ברורה מאשר בסדרה של חגי. אגב, אצלו הם נפגשים 10 שנים אחרי הגירושים, הם כאילו חוגגים 20 שנה יחד, כשמתוכן 10 שנים הם כבר בעצם לא נשואים, והסצנה האחרונה, הם מוצאים בעצם באיזושהי אידיליה מחודשת.
את צודקת, אצל ברגמן זה למעשה... סדרה נגד נישואים.
כן, לגמרי. אצל ברמן זה חד משמעי, זה תמונות מחיי נישואים, לא. כלומר, זה ממש ביטול מוחלט, וזה גם באמת מתקשר לחיים שלו עצמו, והשחקנית שלו, ליב אולמן, שאיתה הוא היה לו קשר כזה, מין רומן מחוץ לנישואים במשך 5 שנים, וגם ילד משותף. אז אני חושבת שחגי אולי יותר שמרן במובן הזה, אפשר לומר?
שמרן, אבל גם יותר מעניין, כי אני חושבת שאצלו זה לא פתור.
מתקשה, כן, יש שם שאלה.
טוב, גם גירושים היו יותר טבו בשנות ה-70 מאשר היום.
כן, אבל זה לא כל כך, אני לא חושבת שזאת הנקודה, אין התחסדות בעניין הזה.
נחזור לעניין היפוך התפקידים, וגם הילדים, בשני המקרים הגברים בחייה של מירה, מאוד רוצים ילדים, והיא לא נותנת להם את זה, וזה אולי הטריגר לפרידה בשני המקרים, לא? גם פולי המאהב שלה מאוד רוצה ילד, זה לא מצליח.
טוב, הוא בן 29.
אבל הוא זה שרוצה ילד והיא לא רוצה, וגם ג'ונתן...
הוא ישראלי, ישראלים רוצים ילדים.
וגם ג'ונתן ממשיך לקשר חדש, ויש עוד ילד.
זה באמת יוצא דופן, למרות שיש מגמה הולכת וגוברת בעולם של אנשים שמדברים על זה שהם לא רוצים ילדים. והיא באמת דוגמה מודרנית פר-אקסלנס. היא רוצה קודם כל לפתח את עצמה, קודם כל להשקיע את עצמה בתוך העבודה. עכשיו, היא לא אשמה בזה, כי כל הסביבה שלנו מקדשת את ההגשמה העצמית ואת היכולת שלך להיות חשוב.
טוב, היא המפרנסת העיקרית בסיפור, בלי
כן,
ספק.
אבל, נכון. אבל זה נכון שהוא בתור גבר, הוא כבר יכול, זאת אומרת, הוא השיג את ההישגים המוחשים והסימבולים שלו כגבר, ג'ונתן, ועכשיו הוא יכול לרצות גם את הבית, את הילדים ואת העבודה בגידול ילדים.
פה יש במובן רחב הסיפור של הבורגנות והפריבילגיות שהחיים שלהם מאפשרים להם, שלא מאפשרים לאנשים אחרים שאפילו לא יכולים כלכלית להתגרש.
לא, אתה תורי בזה, כי, סליחה, כי הגירושים יותר נפוצים במעמד הפועלים, כי החיים שלהם הרבה פחות יציבים למעשה, הם מתגרשים מסיבות שונות, הם מתגרשים כי הגבר למשל מובטל, הם מתגרשים בגלל בעיות אלכוהוליזם, אז הם מתגרשים בגלל סדרה של בעיות חברתיות, שלא הוא פחות קיימות, הרבה פחות קיימות במעמד העליון, כי מה שאנחנו רואים פה זה גירושים, בגלל שאדם רוצה עוד פעם להגשים את עצמו, יש לו איזו תפיסה...
פריבילגיות, לא?
זה, כן, כן, אז הסיבות הן שונות, אבל בסך הכל החיים של המעמד הפועלים הרבה פחות יציבים מהבחינה הזאת, מאשר המעמד הגבוה שמתגרש יש פחות בניגוד אולי למה שחושבים.
הגרדיאן בביקורת המשבחת שלו על הסדרה כותב בסוף הביקורת, עכשיו אנחנו נראה גל גירושים גם ב-2021, אתם חושבים שזה מה שיקרה, או דווקא הסדרה לא מעודדת את זה?
לגבי הסדרה הזאת, אני מנסה לחשוב האם זה כמו הסדרות האלה שלפעמים מעודדות התאבדויות, הייתה סדרה של נערים.
כמו משחקי מחשב שמעודדים אלימות.
אני לא חושבת, אני לא חושבת, כי אני לא מרגישה שיש, להפך, אני חושבת שזה מציג גירושים בכל הכאב שיש בהם, אז אני לא מאמינה שזה יעודד את זה.
גם אנחנו לא כל הזוגות, זאת אומרת, הזוג הזה, שני הזוגות האלה של ברגמן ושל לוי, הם מאוד נדירים במובן הזה שאחרי כל כך הרבה שנים הם בעצם מוצאים אחד את השני מחדש, ויש פורח ביניהם איזשהו רומן. אני לא חושבת שרוב הזוגות שמתגרשים, זה מה שקורה להם.
עדיין סובלים אחד את השני באיזשהו אופן.
כן, זה מתפתחת שנאה תהומית והרבה פחות רומנטי מהסוף של תמונות מחיי נישואים.
כן, זה ניסיון באמת להציל את האהבה מהמוסד, אני חושבת, כן. בשני המקרים.
ניסיון שמצליח.
בסדרה.
בפרק האחרון.
זה לא מצליח.
בחיים זה לא
בחיים
מצליח.
בחיים זה לא בדיוק ככה, ואני באמת מסכימה עם שני. אנחנו יצורים של מוסדות והרגלים ורוטינות, ההתקשרויות שלנו הן באות לידי ביטוי בפרקטיקות קונקרטיות. אני לא יודעת אם זה כל כך קל להציל אהבה מהחיים המשותפים ולהפריד בצורה כל כך חדה כמו שברגמן עושה.
Why do you talk to her about it?
No.
It's fucked up. It's hard. Where do we even begin to...
I know, I wish we...
We don't even know what's going on.
We just all grow up illiterate about it. I mean, maybe we should have been more prepared for the fact that it doesn't always end up that way. I mean, it doesn't even usually end up that way. So
how do you prepare someone for that?
I don't know. I think we should teach kids that, yeah, love ends. It's, relationships end and people leave and they break up and they divorce.
אנחנו לא מדברים רק על גירושים, אני רוצה טיפה לנתק, כי אנחנו מתרכזים בגירושים.
פרידות, זה בעצם פרידות, כן.
פרידות זה הפך להיות חלק מהחיים של הרבה מאוד אנשים. בן אדם שהגיע לגיל 40, בדרך כלל יש לו מאחוריו 3-4-5 פרידות, חלקם מאוד קשות. פסיכולוגים מראים שניסיון התאבדות קורות לא מעט אחרי פרידה. יש התפרקות של העצמי מאוד משמעותית שקורית אחרי פרידה, גם אם היא לא במסגרת גירושים, ובמיוחד כשאנשים צעירים ואין להם עדיין, אפשר להגיד, זהות מאוד מעוצבת. אז הפרידה עצמה היא תופעה חברתית שצריך ממש לשים לב אליה. זאת יותר הכוונה שלי, אבל אני בניגוד לזה לא רוצה בטח לא לקדש את הנישואים, או בטח לא להגיד שגירושים זה כישלון, הרבה פעמים זה הצלחה מוחלטת.
אווה אילוש, אני ליטמן, תודה רבה.
תודה לך.
בדקות הקרובות נדבר על זבל, כמה זבל ישראלים מייצרים ומה עושים עם כל הזבל הזה. שלום צפיר רינת.
שלום.
וגם שלום לגיל לבנה, מנכ״ל פארק המחזור חיריה.
שלום.
אז צפיר, אנחנו כל יום מייצרים כמעט 2 קילו זבל, וכבר אין איפה לשים את זה, לא?
תרשה לי רק לתקן אותך, עדיף להשתמש במונח אשפה או פסולת. זבל מתייחס בדרך כלל להפרשות של בעלי חיים בלבד.
אתה המומחה לעניין, אז אני זורם איתך.
פסולת זה המונח
אז אנחנו... פסולת 1.7 קילוגרם מדי יום ישראלי מייצר?
אנחנו מייצרים הרבה פסולת, כן, הרבה מאוד.
מה זה הפסולת הזאת?
זה הרבה מאוד אריזות, הרבה מאוד פלסטיק, כמובן השימוש בכלים חד פעמים בישראל הוא שכיח מאוד ברמה גבוהה, וגם הרבה מזון, המרכיב הרטוב של המזון, שהוא משפיע גם על היכולת להפריד אותו ולטפל בו, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי. ישראלים צורכים הרבה מזון.
זאת קוטג' שהתקלקל, עגבנייה רקובה, דברים כאלה?
בדיוק, ובשר כמובן.
אבל דווקא אמור, לפי התיאוריות, פלסטיק אכן הרבה שנים לא קורה איתו כלום, יש בעיה, אבל המזון, לא יודע, ציפורים אוכלות, או שזה מתפרק, לא?
המזון יוצר קודם כל מפגעים של ריח, הוא מאיץ תהליכים של התפרקות הפסולת בתוך האתר אם אתה מטמין אותו, ומשפיע על כל האופן שבו הפסולת מתפרקת שם.
גיל, וכל היופי הזה זורם אליך?
כמעט 25% מהפסולת העירונית שמדינת ישראל מטופלת בפארק המחזור חירייה. אפשר למצוא הרבה יופי במסגרת הטיפול בהשפעה, במיוחד איך משפרים את הטיפול ומפיקים מהשפעה תועלות, כי דיברתם על חד פעמי, אבל אנחנו מתייחסים לחד פעמי בקונטקסט הרבה יותר רחב. זה לא רק כלים חד פעמיים. הרבה מהדברים שאנחנו משליחים לפח הזבל, הם הפכו להיות מוצרים שבינינו הם חד פעמיים, שתוחלת החיים שלהם התקצרה מאוד. ובתוך זה גם הרבה מאוד מזון שהוא מושחת ונזרק, ובסופו של דבר תורם לגידול העקבי הזה, בייצור פסולת פר נפש, לעומת הירידה העקבית שקורית במדינות האיחוד האירופי.
באירופה אנחנו מדברים על 1.4 קילוגרם, ושם זה יורד, ואצלנו זה כל הזמן עולה.
נכון.
מה אגב עושים ברמת מחזור? תכף נדבר על זה שזה לא מספיק, אבל מה עושים אצלך?
חיריה היא מהאתרים המובילים בארץ בתחום המחזור והשבה. בזכות הקמה של מתקן מפעל RDF, נתוני המחזור והשבה של חיריה קפצו פלאים.
תסביר לנו מה זה אומר למי שלא מכיר.
מפעל RDF זה מפעל שלא פחות ולא יותר מייצר דלק מפסולת. דלק הזה הוא משמש כחומר בעירה, חומר אנרגיה, במפעל ייצור מלט, מפעל נשר ברמלה. ובזכות הקמה, יוזמה שהושקעו בו הרבה מאוד משאבים, אחוזי המחזור וההשבה של חיריה קפצו למעל 32%. במדינת ישראל, לגבי פסולת עירונית, שהוא אפילו פחות מ-20% מחזור.
צפריר, בוא נדבר על שרשרת המזון של המחזור, אז אנחנו יכולים לזרוק משהו לפח הירוק, יש גם פח כתום, יש פח כחול, ועדיין אין מספיק מחזור.
כן, יש לנו כמה אופציות שכמובן השכיחות והזמינות שלהם משתנה בין היישובים, יש גם אפשרות היום להביא פסולת אלקטרונית לפחים יהודיים.
טוב, אי אפשר למצוא אותם בשום מקום?
הפריסה שלהם היא מאוד מאוד עלובה בינתיים. בתל אביב למשל, אתה צריך לנסוע במיוחד לזה כמה תחנות כאלה. אני בדקתי אחת מהם שבוע שעבר, והיא אכן שם, ואכן אפשר לזרוק בפסולת, אבל זה באמת מצריך מאמץ מיוחד.
אבל פח כתום יש בכל מקום, יש את החתול החמור הזה שמפרסמים בטלוויזיה.
נכון, הפח הכתום והפח הכחול, הפריסה שלהם השתפרה, זה נכון. ולנייר באמת גם יש ביקוש ויש שימושים. בפלסטיק זה יותר מסובך. תקני המחזור בישראל לפלסטיק יכולים לחסות רק חלק מהדברים, חלק מהשימושים. והיו דברים שהיו בעבר ונסגרו. צריך לזכור שגם כל עניין המחזור, יש בו קשיים אחרים שלא קשורים לישראל, עד כמה ישראל טובה או לא טובה. למשל, זה שהרבה פעמים יש עירוב של חומרים, וקשה להפריד ביניהם ולמחזר אותם. העובדה ששוק המחזור סובל מטלטלות ותנודות של מחירים, שמורידות הכדאיות של המחזור, אלה דברים שלא קשורים רק בישראל.
הבעיה המרכזית היא אותו פח ירוק? ואיך זה עובד העירייה אחראית לאסוף את הפח השפעה מהבית שלנו? יש מסעיות שעוברות, ואז 25% הולך לחירייה והשאר?
הרוב הגדול של הפסולת מגיע לכמה אתרים גדולים שנמצאים בנגב, אבל יש גם כמה אתרים במרכז ובצפון. למשל, יש אתר גדול ליד קיבוץ עברון, סמוך לנהריה. יש אתר בצפון בקעת הירדן. אלה האתרים העיקריים.
ואין מקום יותר.
המקום הולך ואוזל.
אז מה עושים?
המשרד להגנת הסביבה מנסה בקצב ממש נואש, הייתי אומר, למצוא שטחים בהם אפשר להרחיב את האתרים.
זאת אומרת, עוד מזבלה? רוצים לבנות עוד מזבלה?
לפתוח מה שנקרא תאים נוספים. אתרי התמנה בנויים מתאים. תא זה יחידת שטח שאתה חופר אותה, אותם אותה, בונה באמצעי ניקוז, ואז אתה ממלא אותה. שהיא מתמלאת, אתה עובר לתא הבא. רוצים לפתוח תאים חדשים, כי קצב המחזור לא מצליח לצמצם את ההתמנה.
אני רוצה להתייחס משהו לגבי נושא ההטמנה. לאורך השנים האחרונות, מעל עשור השנים האחרונות, באמת המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, הייתה לצמצם את מספר אתרי ההטמנה, מתוך איזושהי גישה, שככל שאנחנו נגביל את אתרי ההטמנה, או את נפח ההטמנה, כך אנחנו נעודד, נתמרץ את הפתרונות האלטרנטיביים. החלופה להטמנה היא לא מחזור, החלופה להטמנה היא השבה. היא שריפה של הפסולת, אותם שריות מיון שמיינו אותם, ואין להם ערך מחזורי, שזה בערך סביב 35%, 40% מהפסולת, שבכל מקרה הלכו או להטמנה, או להפקת אנרגיה, בין אם זה חשמל, בין אם זה חום, קיטור, וכך הלאה, כפי שקורה במאות מתקנים ברחבי אירופה.
אז יש זיהום אוויר, אבל לא?
יש מערכות ופילטרים לטיפול בפלטות של המתקנים הללו, ולראיה, מתקנים כאלו יושבים ממש בטבורן של ערים, באירופה, בצמוד לשכונות מגורים, ועומדים בתקינה של הפליטות. אם אנחנו באמת רוצים להפחית את ההטמנה, זה לא ילך בכיוון של המחזור. זה צריך ללכת בכיוון של פתרון אלטרנטיבי, שמדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אימץ אותו כמדיניות רשמית, וגם דאג לבנות תוכנית מגובה בתקציב, להקמה של לפחות 3 מתקני השבה ברחבי הארץ. אגב, חירייה הוקרה כאחד האתרים המתאימים, אבל במבחן הביצוע, המשרד להגנת הסביבה, אפשר להגיד, המדינה בכללותה, אני אומר, עד עכשיו נכשלת במבחן הביצוע, ובעצם אנחנו נשארים עם אלטרנטיבת ההטמנה.
בוא נדבר קצת על ריח. לפני השיחה הזאת דיברנו עם אנשים, הרבה אנשים בתל אביב התלוננו שפעם פתאום יש איזה ריח מאוד חזק שמגיע מחירייה, גם בשכונת התקווה, גם ביפו, גם במרכז תל אביב, זה משהו שיש מה לעשות איתו?
פארק המחזור חירייה, במהלך השנים האחרונות, במיוחד בשנתיים האחרונות, באמת עושה את כל המאמצים למניעה של מפגעי ריחות. צריך להכיר, אני אומר, ש פוטנציאל לפליטות של ריחות, זה מתחיל מהפח הביתי, כשפותחים את הפח שהולכים להשליך את הזבל.
אבל זה לא התלוננו.
אוקיי, כי זה דבר שהוא מובן מאליו, והוא חלק מלחם חוקנו. גם עם משאית ההשפעה שאוספת ברחוב, וכך הלאה, במיוחד שמגיעים אל האתר, שקולט אליו אלפי טונות ביום ומטפל.
אבל הניחוחות שמגיעים מחקרירי, זה כן משהו שמאוד ידוע.
אני חושב שפחות ופחות. אני זוכר את עצמי כילד, נוסע עם ההורים באוטו ונהנה מהריח כשבוצעה התמנה שם בצורה באמת לא מוסדרת. זה היה באמת שיא המפגע.
והיום באיזה תדירות זה קורה?
היום המתקנים שפועלים בחירייה הם מתקנים סגורים, עם מערכות לטיפול בריחות, עם פילטרים. אנחנו היום בונים מחדש את תחנת המעבר הישנה שפועלת בחירייה מזה 20 שנה למבנה סגור עם מערכות לטיפול בריחות. משקיעים בזה עשרות מיליוני שקלים, שוב, הכל במטרה לצמצם את פוטנציאל למפגעי ריחות. מדי פעם מתקבלות אצלנו תלונות, הן נבדקות, אנחנו גם עושים סיורים בשטח כדי
עם מסכת גז?
לא, זה לא ברמה הזאת. לא, זה לא ברמה הזאת, ואני מזמין כל אזרח שמוצא את עצמו נפגע לבוא ולבקר אצלנו באתר, לראות את הדברים בעיניים, לא להסתמך על הפרסומים שלנו ועל מה שאני אומר כאן, אלא לבוא ולהכיר את האתר ולראות איך אנחנו מטפלים. אני חי באתר, אני כל יום מגיע לשם, עובד לפחות 12 שעות, וזה ממש 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 לא מדיף ריח.
צפריר, מדברים על משבר האקלים, ואחד הדברים זה באמת פחות זבל, פחות אנשים שיצרכו מוצרים, ועדיין הישראלים לא מבינים את המסר הזה, אז מה עושים כדי שיבינו?
אני חושב שכולנו מרגישים שבעיית הלכלוך בכל ההיבטים שלה היא דבר שממש פוגע לנו באיכות חיים.
צפוף ומלוכלך, אתה אומר.
אם ייתנו לאנשים דברים שהם זמינים, נוחים, נגישים, וכולל תמריצים שהם הגיוניים, למשל פיקדון על מכלי משקה, למשל אגרה על שאתה משלם על שקית בסופר. השילוב של הדברים האלה יכול להביא לשינוי שהוא הדרגתי, ואם תגיד לאנשים שאם הם עשו משהו זה יעזור לאקלים, זה יראה להם מופשט ורחוק מדי. אבל אם תגיד להם שזה משהו שישפר את איכות חייהם ויעשה את הארץ שבה הם חיים יותר נקייה, יש יותר סיכוי שזה יצליח. יש גישה שמדברת על לראות את כל השימוש בפסולת כמשאב בפוטנציה, ולכן אנחנו באמת צריכים לעשות את כל המאמצים כדי לתכנן מראש מוצרים שיהיה קל למחזר אותם, או שאפשר יהיה לעשות...
מראש שאתה צורך משהו, יהיה מעט כמה שפחות פלסטיק, עטיפות...
גם פחות, גם תחליפים שהם מתקלים, וגם דברים שאתה יכול להשתמש בהם שימוש חוזר. זאת אומרת שהכמות הכללית של הפסולת שצריך בכלל לטפל בה, תהיה יותר קטנה, ושאם אתה כבר מטפל בה, אתה תוכל להפוך אותה למשאב. השתמשת בזה להפקת אנרגיה, ובזה בעצם שארת עם בעיות אחרות, כי אתה...
קרמת להתחממות כדור הארץ.
א', זה גזי חממה שבזה המתקנים האלה לא מטפלים, הם מטפלים רק בזיום עצמו, פחות בגזי חממה. זה עדיין פולט גזי חממה. אתה נשאר עם אפר שצריך לטפל בו, וב', אתה מנציח את התרבות הצריכה, כי אתה אומר לאנשים, אין בעיה, אתם יכולים לצרוך כמה שאתם רוצים, אנחנו נשרוף את זה, זה בסדר. וזה מסר בעייתי.
גיל לבנה, צפרי רינה, תודה.
תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד היו מאיה בן ניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.